פרק ד' תהילים הוא פרק די מייצג של כמה וכמה נושאים מרכזיים בתהילים כולו. יש פה תפילה, יש פה פנייה אל הקדוש ברוך הוא, ויש גם כמה הפקת לקחים. הוא כמובן מעורר בעיות בסיסיות, מי הם אותם הרשעים שנגדם דוד מתכוון. חז"ל גם כאן במדרש וגם במקומות אחרים אמרו כלל שרקים שאמר דוד כנגד עצמו אמרם, כנגד דורו אמרם וכנגד דורות רבים אמרם. זאת אומרת, דוד הוא שליח ציבור של כלל ישראל לדורותיו, ולכן בלשון ימינו היום אומרים שהוא מדבר בצורה נוסחאית. הוא אומר נוסחה, ואתה אחר כך מציב בתוך הנוסחה הזאת מספרים פרטיים. זאת אומרת, את הבעיות שמעיקות עליך ואת המצב שאתה נקלע אליו. אלא שבתוך הפנייה הזאת ובתוך התפילה הזאת יש גם פסוק שיש לו גם מעמד הרבה שימושים נוספים. ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. אז קודם כל פשט, ריגזו לא הכוונה ברוגש שאנחנו מכירים, אלא ריגזו בלשון של יראה. זאת אומרת, חשש, פחד, קבלת עול מלכות שמיים, ואז יש ביטחון שאל תחטאו, ואמרו בלבבכם על משכבכם בדום וסלע. בלשון ימינו אומרים תפנימו, אם אכן תהיה לכם חרדה, אם אכן תהיה לכם יראה שתמנע מכם את החטא, בין אם זה בלשון יחיד עם בלשון רבים, ואז אותם הדברים אתם תגידו לעצמכם בלב ותגידו את זה על משכבכם. בדרך הטבע שאדם פעיל פניו אל הציבור, אל חבריו, אז הוא לא יכול לדבר עם עצמו. מתי אדם מדבר עם עצמו? מתי אדם עורך לעצמו חשבון הנפש? כשהוא הולך לישון. אמרו בלבבכם על מי שתומכם. אחד ההסברים למשל למה התפילה ותקננו בעצה טובה מופיע רק בערבית. תקננו בעצה טובה זו תפילה טובה. כל אדם בשטח שלו, בשטח המסחר או בשטח היצירה או בשטח הלימוד, מבקש שהקדוש ברוך הוא יכון אותו בעצה טובה. למה דווקא זה בערבית? אחד ההסברים, מפני שאז אדם מרוכז עם עצמו. אם אדם הוא במדרגה עורך לעצמו חשבון, אדם בעלי מדרגה עוד יותר גדולה, יש להם תוכניות שאיתם הם קמים, מלאים תוכניות ומלאים רצון לביצוע, וכשהם עומדים להירדם הם עושים חשבון כמה מתוך המשאלות אכן התבצעו ולמה לא התבצעו ומה מכאן בלך. אני חייב להפיק מסקנות מזה. על כל פנים, הסיום הוא ודומו סלע, דהיינו תהיה דממה. המילה סלע היא בעייתית בכל מקרה. הרמב״ם ידוע לנו כאחד מאבירי המחשבה היהודית. איך הרמב״ם בנה את עולמו המחשבתי? אז אפשר להראות מכמה מקומות ביצירתו של הרמב״ם. הוא עשה את זה על ידי לימוד תנ״ך. הוא יצא מתוך הנחה מקובלת על כולנו שהתנ״ך זה הספר שבו מחשבת ישראל באה לידי ביטוי על כל גווניה. במידה שאתה יודע לפרש את המקראות, אז אתה גוזר מתוכם כללים בבעיות שהן בכישונו של עולם. והנה שלוש פעמים במורה הנבוכים נזכר הרמב״ם לפירוש הזה. והרמב״ם בהקדמת מורה הנבוכים מדבר על המשקל של כל משפט שלו, לא יצא בצורה ארעית ולא בצורה מקרית, ושהוא ביקש ציווה על מי שיעיין בספר שיעשה את זה בכובד ראש, והוא יזדקק לפסוק הזה, ריגזו ואל תהתהו וכו', שלוש פעמים. כדי להבין את התרומה שלו, אני אזדקק לקטע נוסף ברמב"ם בסוף מורה הנבוכים. כשהוא מבקש להדריך, אמר לי פעם רבי יהודה אבן שמואל, שזה שתרגם את הכוזרי לעברית החדשה, והוא פרשני מורה נבוכים הגדולים, שהוא אמר שאם הוא יזכה והוא לא זכה לכתוב את ההקדמה לפרק, לחלק השלישי של מורה נבוכים, הוא יוכיח שכל תנועות המוסר בישראל מתבססים על מה שהרמב״ם כתב בחלק השלישי. ואכן זה באמת כך. יש שם דוגמאות קלאסיות, כמעט הדרה המוזרית. אז הוא אומר, אני אמציא לך זמנים. אתה תשאל אותי, מתי יש לך זמן כל כך לעיין וללמוד ולעשות חשבון הנפש? אז הוא אומר, אלה זמנים המצאתים לך, אני מדבר בתרגום של טיבון, המצאתים לך, אז הוא אומר, אחד הדברים, אתה הולך לישון, הרי אתה לא נרדם מיד, נראה אותך אז משקיע מחשבה בעבודת השם. אז הרמב״ם בחלק הראשון בפרק נון, ראוי שיהיה האדם נכלל משכילי האמת ומשיגיו, ואף על פי שאינו אומרו בפיו. זאת אומרת שאדם יהיה במדרגת, גם אם הוא משאיר את האמת הזאת אצלו, כמו שנצטבו החסידים ונאמר להם, אמרו בלבבכם על משכבכם ודום וסלע. הרמב״ם ראה בפסוק הזה הדרכה להתעלות רוחנית. ופעם נוספת בפרק נ"ט, באותו חלק של מורה נבוכים, ואמר, כמו שצובו וההסתפקות בהשגות השכל, כמו שצובו השלימים, אני מדבר בתירום של הרב כפס, ואמרו ואומרו, אמרו בלבבכם על משתתכם בדום וסלע. פעם שלישי, בחלק השלישי, בחלק השני במורה נבוכים בפרק ה', עצם הציור, זאת אומרת עצם הדימוי, הוא השבח האמיתי, הביטוי ללמד לזולת או לברר לעצמו אשר השיג. זאת אומרת, גם אם אדם הגיע להישגים והוא לא מצליח לבטא אותם, וכבר נאמר, אמרו בלבבכם על משכם ודומו, דומו, הרמב״ם עם הדומייה הגדולה, עם האמת הפנימית הגדולה שיש לאדם. דיברנו אתמול, שלשום, על ההכנות ליום הדין, כשאדם עורך חשבון בינו לבין עצמו. כשהיחיד בונה את האישיות שלו מתוך הנחה שהוא יגיע פעם למדרגה שהתרומה הזאת תתקרב גם עם תרומת הציבור. אותה משנה בראש מסכת ראש השנה, מניין שראש השנה הוא יום הדין לבאי עולם, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. אז יש יחד ליבם הצורה הקולקטיבית, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, ויש היסוד האישי המבין אל כל מעשיהם, וזה אותו סוד שהרמב״ם בפירוש המשנה על זה אומר, והמסתר מזה המאמר הוא עמוק בלי ספק. הרמב״ם הזה תואם גם את הרמב״ם שחזר פעמיים ושלוש בהדגשה כל כך נמרצת על אמרו בלבבכם. אמרו בלבבכם יסודה בהפנמה. יום שלם אנשים בעלי מדרגת, אמרנו, קמים לפני התפילה, כדי שמישהו אמר שקשה לו להגיד הגדול הגיבור בנורא שהוא קופץ ישר מן המיטה. אם קמים קצת קודם, הולכים ל... אמרנו כמה דברים בהידור, אבל אפילו לא בהידור. מי שמתבונן פה קצת בתפילה בבוקר, יכול לראות אנשים שעוד בתהליך של התעוררות. כשמגיעים הוא בא לציון, נו! אז הוא כבר התמתח כמה פעמים, וזה דרך הטבע. לא לחינם, יש ישיבות, בייחוד ישיבות חסידיות, שקבעו סדרי לימוד מסודרים לפני התפילה. נדמה לי בחב"ד זה חלק מהסדר הרגיל. מדוע? כדי שהתפילה תהיה כל עצמותי תאמר מהשם, שזה יהיה מתעוררות. בסדר, אז לא נגיע כל כך. אבל על כל פנים, אדם קם בבוקר, עובר במשך היום, משיג הרבה הישגים, ומבקש להפנים את זה. ודובו סלע, ההוראה הזאת, שמופיעה בפרק שלנו, איך שלא נפרש אותה דרך הפשט, הרמב״ם הפשטן אמר שכאן יש תמרור, יש קריאת כיוון. מאדם מבקשים להשתלם, מבקשים להשלים את עולמם הפנימי, מבקשים לבנות אותו, להפנים אותו, אמרו מלבבכם, ודומו סלע. איך אמר פעם הרב רבי שרס, זכרונו לברכה, שהיה פה מבית בית המדרש? החדר יהיה סגור, ואתה תצדיע לעצמך. מה תרגיש לו אחר? תצדיע לעצמך, זאת אומרת, תרגיש בעולמך הפנימי את הישגיך הרוחניים, תפנים אותם, וזה תעמוד לך סגולה ליום המשך.